ויאמר השם אל אברהם לך לך. זה שאמר הכתוב, שימי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. שימי בת וראי ואתי אוזנך זה אברהם. ושכחי עמך ובית אביך זו עבודה זרה. ואומר, אומרים לעץ, אבי אתה, לכן בית אביך, זה עבודה זרה, כיוון שאומרים לעץ, אבי אתה. ויתאב המלך יופייך, זה המשך הפסוק, זה מלך מלכי המלכים. והוא חפץ ליפותו בעולם הזה, ולעולם הבא. כי הוא אדונייך, וישתחווי לו. בסדר? כלומר, כל הפרק הזה בתהילים שמדבר על נישואיה של נסיכה למלך ישראל, נסיכה מצור למלך ישראל, ייתכן אגב שהמזמור הזה נכתב לכבוד הנישואין של איזבל עם אחאב, יכול להיות, מועבר כאן לתחום של אברהם שעוזב את בית אביו, כמו אותה נסיכה שעוזבת את בית אביה, כדי להינשא למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם מראה על שינוי מהותי בתנועה של אברהם. כלומר, כשאברהם הולך, הוא נקרע ממה שקדם לו. לך לך, כלומר, אתה צריך לעזוב. זאת נקודת המוצא של, של אברהם. מי שנעיקר ממקומו. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. למה אתה אומר זה המוצא של כולנו? לא רק זה, כולנו נעקרנו מן העולם העליון. כלומר, אנחנו נשמות, והנשמות האלה מתהלכות בעולם הזה ואוכלים נקניקיות. זה דבר שממש לא מתאים. יש פה עקירה. ולמה הקדוש ברוך הוא בורא אותנו עקורים? כן? כלומר, המעמד האנושי, הזהות האנושית, זה של מי שעקור. למה? כדי שנוכל לדעת את השם. כי גם הקדוש ברוך הוא מתנהג כלפי עולמו כזר. כן? הקדוש ברוך הוא זר בעולמו או תושב בעולמו? כן, מה? כי הרי הוא סילק את עצמו כדי שהעולם יהיה. יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא גר. וזה מה שכתוב, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. ומצא לפי זה שמי שיכול להבין את הקדוש ברוך הוא, זה מי שגר כמוהו. ולכן הקדוש ברוך הוא אוהב גר. כתוב, נכון? שהוא אוהב גר. למה הוא אוהב גר? כי הגר דומה לו. כן, מה אתה אומר? כן. ויש ביטוי יפה שאמר אברהם אבינו, גר ותושב אנוכי. כלומר, אני בעולם הזה, מצד אחד גר, מצד שני תושב. תושב אבל גר. או כמו שאמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בביטנה נחלתי. כן? כלומר, לכאורה אני שייך לעולם הזה, אבל אני לא לגמרי שייך לעולם הזה, אני כגר תושב. זה הגדרה של הזהות האנושית, לפי אברהם. גר ותושב אנוכי, כן. האדם יש לו נוסטלגיה מטאפיזית, שגורמת לו לא להרגיש לגמרי מאוחד עם ענייני העולם הזה. אגב, זה גם החוויה של עם ישראל ככלל. אנחנו נקראים, הגויים נקראים אומות מה? העולם. למה הם נקראים אומות העולם? כי הם מהעולם. אז מאיפה אנחנו? לא מהעולם. כלומר, משהו בנו לא מתיישב באופן מוחלט ושלם עם העולם הזה. זאת הסיבה שבגללה עם ישראל גם כשקוצר את השדה מניח פאה. מסביר המהר"ל למה מניחים פאה? כי אם היית קוצר את כל השדה, זה סימן שהשדה זה, השדה ואתה זה אותו הדבר. אתה משאיר משהו מהשדה כי אתה לא מרגיש שאתה לגמרי שייך לשדה. אז מכאן, דברי הגמרא, שישראל בגלל שמניחים פאה, יש להם חלק לעולם הבא. כי מי שלא שייך לעולם הזה, סימן שהוא שייך לעולם אחר, שייך לעולם הבא. את זה ניסה אברהם ללמד את בני דורו. אמר להם, גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם כאלה. מה ענו לו? מה? כן, זהו, מחוברים ולא מחוברים, נכון? מחוברים ולא מחוברים, כאחד. אז אמר אברהם, גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם יושבי חברון, גם אתם בדיוק כמוני. אמרו לו, אתה מקשקש, אתה נשיא אלוהים, לכן אתה מדבר כמו שאתה מדבר, אבל אנחנו עם הארץ. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. כלומר, המתח הזה בין להיות נשיא אלוהים, להיות עם הארץ, בלתי, לא נפטר אצל אנשי חברון, ולכן אברהם התייאש מהם. אבל זה היה הניסיון שלו, ללמד אותם שאנחנו כגרים ותושבים בעולם הזה. מה? לא, מי אמר? הרי דרך עפרון היה תיקון לזה. דרך עפרון היה תיקון לזה. מה? מה אתה רוצה? גם הם גרים לתושבים. לכן אברהם ניסה ללמד אותם. נכון, הם לא הסכימו, אבל הוא הציע להם. אמר, עמכם, גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם כאלה. לא, לא להפוך לגרים. הוא מגלה להם שהם גרים. כלומר, האדם הוא גר בעולם הזה, מטבע בריאתו. רק הוא יכול או להסכים לזה, או להתכחש לזה. בסדר? טוב. כן, זה אני. מה? לא, הוא רוצה להסביר להם שמעמדו של האדם בעולם הזה הוא שהוא גם גר וגם תושב כאחד. זר ושייך. הרי זה סתירה בין גר לתושב, נכון? או שאתה גר או שאתה תושב. למה? הוא רוצה להראות להם שיש להם יסוד נשמתי, נו אז מה? זה אותו הדבר, זה אותו הדבר, זה בדיוק אותו הדבר. טוב, אז אם ככה, אצל אברהם הייתה תלישה, עקירה, מן העולם הקודם, וזה מה שעושה אותו שונה מכולם. כן. הבנתי את זה, אבל אני התכוונתי אחרת, לכן התעלמתי מדבריך. טוב, אמר רבי אבין, משל, מאיפה היה רבי אבין? מקיסריה, אני חושב. כן. אמר רבי אבין, משל לצלוחית של פלייתון, הנתונה בבית הקברות, ולא היה אדם יודע ריחה. נכון? מה זה פלייתון? כן, בלטינית פוליאטום. כן, פוליאטום, במדרש, פלייתון. צלוחית של פלייתון, מה זה בוסם? שהבוסם, אם אתה מניח אותו, אף אחד לא מריח אותו. אם אתה מטלטל, כולם מריחים. בית הקברות זה מקום שאף אחד לא מגיע לשם. חוץ ממקרים מיוחדים. אבל כשמגיעים זה כבר מאוחר מדי. כן? מה עשו? נטלוה וטלטלוה ממקום למקום והודיעו ריחה בעולם. כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך, ואני הודיע טבעך בעולם. דווקא לכאורה, כשאדם הולך, אז כבר לא יודעים מי הוא. נכון? אבל הבעיה של אברהם זה לא שהוא היה חי בין עובדי עבודה זרה, אלא שהיה דר. מה זה דר? קביעות. ברגע שאתה קבוע, מתרגלים אליך. אתה חלק מן הנוף. כי שום דבר לא חי. כלומר, מה שהתרבות האנושית נתקעה, נכון? נפלה לתוך קיפאון. והיה צריך את אברהם כדי להוציא את האנושות מקיבעונה ומקבועותה ומקיפאונה. ולכן אברהם מכניס מרכיב של אי יציבות בתוך העולם. היה פילוסוף גרמני בשם הגל. הוא הסביר שהעולם בנוי מאומות, וכל אומה יש לה ארץ ושפה ותרבות משותפת. יש רק בעיה אחת, יש מישהו שמפריע לציור היפה הזה, היהודים. כן, היהודים אין להם ארץ אחת, מפוזרים בעולם כולו, מדברים שפות שונות, תרבויות שונות, ואף על פי כן הם אומה, יש סולידריות יהודית. אם כן, הדבר הזה סותר את הציור המובנה כל כך של פילוסוף אומות העולם הגל, וזה מה שמזמין את השמדתם של היהודים מהשנה מאוחר יותר. תחשבו על זה, כן? כלומר, מי שלא אוהב בלגן, אז הוא לא אוהב מי שזז. כן, כמו שהגל אמר, היהודים הצוענים וכל מה שזז. כן, זה בעיה. ודאי שאנטישמי. הוא לא אנטישמי במובן, הייתי אומר, העיתונאי של המילה. כן? בעיתונות יש לך אנטישמים, מחללים בתי קברות יהודים, נותנים מכות ליהודים. לא, הוא אנטישמי בתיאוריה הכללית. כן? הוא לא יכול לסבול עולם שבו יהיה... כן, כלומר, זה אידיאולוגיה של, של, של אנטישמיות. זה לא אנטישמיות שבא מהכליות או, או, כן, או מהבטן. כן. מה?
זה לא השקפה של טויבי?
טויבי? מי זה טויבי? מי זה טויבי? אתה מבטא כנראה את השם שלו לא נכון. מה? הוא היה שר חוץ קנדי? מה פתאום? אתה מתכוון בטח לטוינבי. כן, טוינבי, משהו אחר. אבל לא, טוינבי יש לו השקפה מסוג אחר, אבל בואו לא ניכנס לזה כאלה. אז ה... התזוזה זה, הייתי אומר, זה אחד מהמאפיינים של עם ישראל. הרי יש 70 אומות, לכל אומה יש ארץ. פתאום יש אומה 71, איפה תשים אותה? יש כנענים. טוב, אז בוא נוציא את הכנענים, נשים את בני ישראל. אבל איפה ילכו הכנענים עכשיו? הכנענים ילכו לאפריקי, נכון? כך כתוב בגמרא, נכון? הם הולכים לאפריקי, אבל מה יש באפריקי? יש כבר אומה שמה. אז זה מתחיל לזוז לכיוון אחר. כלומר, בעצם כל המערכת נכנסה ל... סיסה, בגלל גורם אחד שלא מסודר, אין שאין לו מקום בתוך המכונה.
רגע, אבל למה הרב קורא לעם ישראל אומה? אומה מאומות העולם. יש מאומות העולם ויש ישראל.
נכון. אני קורא לעם ישראל אומה, והוספת שאמרתי שהם אומה מאומות העולם. את זה לא אמרתי. אמרתי שהם אומה.
לא, למה נוצר לזה אי סדר?
יש בזה אי סדר, בגלל שעם ישראל אין לו מקום.
נכון?
אבל יש לו. כלומר, צריך לשים את היהודים באיזשהו מקום, לא?
אבל לא מתוך השבעים.
ודאי שהוא מתוך השבעים. אפילו אתה שם את הכנענים עכשיו. כן.
אבל
כשאנחנו בארץ ישראל, זה הרי כתוב, וישב יעקב, נכון? וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ישיבה לפורענות. נכון? עכשיו, למה זה פורענות? בגלל שקפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה אומר? שיוסף אומר ליעקב, אתה רוצה להתיישב, אבל העולם עוד לא מתוקן. נכון? אבל כשהעולם יהיה מתוקן, אז וישב ישראל בטח בדד, בטח בדד, אין יעקב אל ארץ זגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. זה כשהעולם כבר מושלם, בינתיים עוד לא. לא, בה ביער העולם לא היה מושלם, ממש לא. מה? ודאי צריך לעודד להתיישב בארץ, כדי להביא לעולם מושלם. כן. אז נשב, הכוונה שכבר לא זזים. בינתיים זזים. מה? ודאי. שם בחוץ. לא, לשוב לארץ זה לא לשבת. לשוב לארץ זה לשוב. בבוא הזמן, אחרי שנגמור את כל העבודה, אז גם, לא רק שנהיה בארץ, גם נשב בה. לשבת זה הכוונה שאתה יכול לנוח. אתה כבר לא צריך לעשות שום דבר.
מעשייה פוליטית?
אתה לא צריך לעשות שום דבר, העולם כבר מושלם, הכל בסדר, אז מה אתה רוצה לעשות? תנוח.
מה זה לשוב ולא לשבת?
לשוב זה הכוונה לשוב.
לשוב לארץ ולא לשבת.
לשבת הכוונה לא לעשות כלום. אלא לנוק מתוך עצמיותנו. אני מנסה להסביר, זה לא הולך לי. טוב,
מה?
מה?
לא יהיה ממה
שהשתנו? זה השתנות זה משהו אחר. אבל זה מבחינת, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. כן, שאלה. אם אתה מגיע לירושלים, אז כבר הגעת אל הנקודה. אז למה עדיין יש לך רגליים? נכון? זאת השאלה. עומדות היו רגלינו בשערייך. אלא מסביר הרב ציודה, אחר כך עולים מתוך הנקודה, מעלות על גבי מעלות. אפשר לומר, זה כאילו דריכה במקום. באפריקי. הוא כובש את רומא. מה? אני לא יודע איך זה נפטר. זה באיזה? מאז שהמשראל הופיע בעולם, יש בלגן בעולם. מה? זה מסתדר כי צריך להזיז את העולם משלוותו, כי העולם שקוע בתוך עבודה זרה, ולכן הוא גם נופל מבחינה מוסרית.
מה הסדר העתידי?
בסדר העתידי, אל תדאג, זה כבר נסתדר. טוב, מה? נכון, לפי זה האנטישמיות היא תולדה של המתח שיש בין אותה אנושות שרוצה להיות מסודרת ומתיישבת בתוך עצמה, קוראים לזה סדום או שוויץ, ויש מי שאומר, לא, עוד לא גמרנו להגיע למדרגה המוסרית הראויה, ולכן הוא גורם למצפון לא שקט. יש היום באירופה נטייה להאשים את היהודים שבגלל זיכרון השואה הם מפירים את השלווה האירופאית. אז מבקשים מהיהודים, יש הוגי דעות רציניים שהם מדברים ככה, מבקשים מהיהודים שלא להבליט את השואה ולא עוד, אלא אולי גם שהם בעצמם ישכחו אותה. בניגוד לציווי זכור. מה אתה אומר? פול ריקר למשל. כן, יש על זה מאמר מאוד מעניין של יורגן הברמאס, אם זה מעניין אותך שדן בזה. טוב. למה סנחריב מבלבל את האומות? הוא רוצה לבנות עולם אחיד. הוא עושה בליל. כן? טוב, אז בעצם יש פה ריח שמתפשט בעולם. כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ואני אודיע טבעך בעולם. לך לך, מה הוא לך לך? עכשיו דרשה חדשה. למד 30 כף 20, הרי עולה בגמטריה 100. נכון? איך 100? לך ולך, נכון? למד כף, למד כף. סך הכל, 100. רמז לו, כשתהיה בן 100, תוליד בן כשר. הדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב, ואברהם בן 100 שנה, ביוולד לו את יצחק בנו. קודם כל, איך הדרשה עובדת כאן? הרי כתוב, ואברהם בן 100 שנה, אולי זה כדי שנדע בן כמה הוא היה. אלא, שאנחנו כבר ידענו מראש שהוא היה בן 100. ולכן, כשהכתוב חוזר לספר לנו שהוא היה בן 100, זה בא להסביר שיש לזה ערך. כשתהיה בן 100, אז באמת יהיה לך בן כשר. זאת אומרת, יש סוף לנידודים, גיל 100. גיל 100 הוא הגיל שבו אדם צריך לחגוג בר מצווה. נכון? למה? פשוט מאוד. אם אתה, אומרים לך, אתה אחראי על החיים. נכון? ילד בן 13, אומרים לו, עכשיו אתה אחראי. הוא אומר, רק רגע, אבל אני עוד לא יודע כלום על החיים. אני רק בן 5 למקרא, בן 10 למשנה, זה מה שאני יודע. אני עוד לא אפילו הגעתי לבן 15 לתלמוד. אני עוד לא יודע את החיים. 18 לחופה, 20 לרדוף, 30 לכוח, 40 לבינה וכו' וכו'. כלומר, כל גיל וגיל מלמד אותי משהו שלא ידעתי מקודם. רק כשאני סיימתי את 100 השנים שלי, יש לי עכשיו ביד כל המפתח להבין מהם החיים. לכן אפשר להטיל עליי אחריות. לכן גיל 100 הוא הגיל האידיאלי כדי להיות בר מצווה. והוא גם הגיל האידיאלי כדי להביא ילד אידיאלי לעולם. ולכן אומר הכתוב לאברהם, חכה עד גיל 100, כל זמן שאתה לא בן 100 לא כדאי לך להביא את הילד. אברהם מהר, כבר בגיל 86 הביא את ישמעאל לעולם. נכון? שאברהם היה בן 86 שנים. אתה רואה מה יצא לך? יצא לך טיוטה של עם ישראל, במקום להיות הילד המושלם. נכון? אז לכן צריך להיות בן 100. כלומר, יש סוף לנידודים. לך לך, כלומר, אתה יוצא לנידודים בחיי העולם הזה כדי ללמוד מי אתה ומה אתה, כשתגיע לגיל 100, אתה תהיה האדם המושלם. בסדר? זמן? כי 100 זה הגיל שבו אדם כבר יודע את הכל על החיים. כי הרי בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לסבא, וכולי, נכון? מה? בין 90 לשוח. ובין 100 כאילו מת ועבר, הוא בטל מן העולם. כלומר, הוא יכול כבר להגיע לביטול היש. זאת אומרת, הוא כבר יודע הכל. אז הוא יכול להתחיל. נכון? זה כתוב בפורש ברש"י, מה שאומר לכם, נכון? על מדוע נוח הוליד ביותו בן 500, כדי שבניו לא יהיו בני עונשין במבול, כי הם יהיו רק בני 100. נכון? כתוב בפורש. למה להתחתן בגיל 18 ולא בגיל 13, אתה שואל? בעיקרון צריך להתחתן בגיל 100 ובגיל 99 כדי ללדת בגיל 100, אבל אנחנו מטילים את האחריות היום בגיל יותר מוקדם, 13 לבנים, 12 לבנות. מדוע? כי זהו הגיל שבו באופן ביולוגי אפשר לתת חיים, להביא חיים לעולם. אם אתה מסוגל לתת חיים, אתה אחראי על החיים. אז למה לא להתחתן בגיל 13? מה? אבל יש מינימום, כן? יש איזה מינימום, גיל 13 זה איזה מין מינימום. יש, מה? ביולוגית, בגיל 13 אדם כבר יכול להביא חיים לעולם. לא, הוא יכול לקיים יחסי אישות, אבל שזה יהיה פורה, זה רק גיל 13. כן, זה גמרא מפורשת. מזה אנחנו לומדים מהי המציאות. מה, מה היום? למה לא כפשוטו? אז אתה אומר שיש איזה קושי מציאותי. הטבע לא מאפשר להתחתן בגיל 100. זה נכון.
אי אפשר לחנך שהאידיאל והמציאות כל כך
חוקים. כן, אז אנחנו בעולם לא מושלם. כתוב, אלה תולדות שם, שם בן 100 שנה והיולדת הרפחשד. נכון? זאת אומרת, כששם בן 100, הוא מוליד את הרפחשד. זאת אומרת שזה הגיל האידיאלי אצל השמים. בכלל, באמת זה נכון. כלומר, אנחנו לא בעולם מושלם, אנחנו מולידים לפני גיל 100, מקבלים אחריות על המצוות, אנחנו בר מצווה הרבה לפני גיל 100, וזה בגלל שצריך למצוא איזשהו מינימום. אבל המינימום הזה הוא בדיעבד. לכן בגיל 13, שזה הזמן שאדם יכול להביא חיים, אז הוא אחראי על החיים. אז נשאלת השאלה, אז למה מתחתנים כל כך מאוחר, גיל 18, מה קרה? הרמב״ם אומר, כשמה שאומרים 18 לחופה, כוונה 17. כשאדם נכנס לשנתו ה-18, זה הזמן שהוא צריך להתחתן. כך כותב הרמב״ם. אז זאת אומרת שאם הוא עשה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, אין בעיה. כן? לא, אבל אני שואל, למה לא גיל 13? התשובה היא פשוטה. משום שאדם לא מספיק בוגר. צריך בגרות, נכון? כלומר, לא מספיק הבגרות המינית, צריך גם בגרות נפשית. ועד גיל 18 אדם הוא טיפש קצת, נכון? לכן, גיל הטיפש 16 מפורסם, לכן מחכים כדי שימצא אישה ההוגנת לו. לכן לא מכריחים אדם להתחתן לפני גיל 18.
למה התאמה בין הבגרות המינית
שוב, זה שיש אין התאמה בעולם, זה בכלל בעיה. נכון? הכל לא מושלם. זאת אומרת, התורה מתארת לפנינו עולם לא מושלם. אז יש הרבה אופנים איך להיות לא מושלם. בסדר? טוב. הדאוד הכתיב ואברהם בן 100 שנה וגומר. ורבי לוי אומר, כלומר, אז בעצם לך לך, זה אמנם עקירה, אתה הולך, אבל יש לך גם לאן להגיע, שתגמור ללכת. ואז תוכל להביא את הבן הבא. כן. ורבי לוי אומר, ניסיון הראשון כניסיון האחרון. ניסיון הראשון בלך לך מארצך. ניסיון האחרון בלך לך אל ארץ המוריה. נכון? הפסוק הזה לא קיים. הפסוק לא אומר לך לך אל ארץ המוריה. הפסוק אומר ולך לך אל ארץ המוריה. יש וו. לא, זה לא סתם. מה זה הוו של ולך לך אל ארץ המוריה? כלומר, זה המשך של לך לך הראשון. לך לך ולך לך. כלומר, זה לא מנותק. הלך לך הראשון קבע, כבר כלל בתוכו את הלך לך השני. לכן ולך לך. יש פסוק, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. נכון? לך, הלוך ונסוע הנגבה. אומר רשי, מה זה הנגבה? לאן הוא רצה להגיע? לירושלים. לירושלים, כך אומר רשי. נכון? שהיא בדרומה של ארץ ישראל. נו, ומה קרה? הוא לא הגיע. כי ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. אז מתי הוא הגיע להר המוריה? 54 שנים אחר כך. בסדר? כלומר, לקח לאברהם הרבה מאוד זמן כדי להגשים את הלך לך הראשון. ולכן, ולך לך אל ארץ המוריה, זה השלמת הלך לך הראשון. עכשיו פה יש משהו נוסף. ללכת אל הר המוריה, זה קשה בדיוק כמו לך לך הראשון. מדוע? בגלל שהלך לך הראשון יצר זהות חדשה בעולם, והלך לך השני יצר עוד זהות חדשה בעולם. בסדר?
איזה השני?
מה הזהות הראשונה? מי זה הזהות הראשונה שנולדה בלך לך? אברהם.
אברהם, לא אברהם.
או אברהם, או אברהם, לא אכפת לי. אבל זה מה שנוצר בלך לך הראשון. מה קרה בלך לך השני? מי נוצר? והילכו שניהם יחדיו. כלומר שאברהם ויצחק פועלים בכאחד. בסדר? טוב. נכון. כיוון שהוא הוליד בלך לך, אז עכשיו הוא יכול לבנות זהות חדשה שאינה קשורה ללך לך הראשון. זה לך לך מסוג חדש. והילכו שניהם יחדיו, דבר שלא היה מקודם. זה שליחות חדשה. לחבר בין אברהם ליצחק. שהם הלכו יחדיו. לא, 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 לא. הם הסכימו לחבר שני סוגי צדקות מנוגדים זה לזה. אברהם שהוא צדיק של מידת החסד, איננו יכול לקבל שההמשכיות שלו עוברת דרך צדיק שכולו דין. וגם לצדיק הזה שכולו דין, קשה לו מאוד לקבל שאביו הוא כולו חסד. ולכן, אף אחד לא קורא לשני, לא אב ולא בן. אלא זרעך הוא. אלא מה? ויאמר יצחק אל אברהם אביו. ויאמר אבי. ויאמר הנני בני. ויאמר הנה האש והעצים. יותר כבד מזה אתה מת. נכון? אלא מה? מה זה אומר? ויאמר יצחק אל אברהם אביו, שיצחק אמר לאברהם שהוא אביו. ואיך הוא אמר לו שהוא אביו? ויאמר אבי. לראשונה יצחק הסכים שאברהם הוא אביו. ואז אברהם שומע את זה, ויאמר הנני בני. אז אני מקבל אותך בתור בני. ואז הילכו שניהם יחדיו. בוודאי. אבל בשביל זה אני צריך ללמד את כל הפרשה. לא יכול. בסדר? אמר רבי חנינה. פה אנחנו ממשיכים בתחום נוסף. בו הוא ראה חיבתו של אברהם לפני בוראו. שבין 3 שנים הכיר בוראו, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי. עין 70, קוף 100, בית 2, ערי 172. וכל ימיו של אברהם 175. הלמדת שבין 3 שנים הכיר את בוראו. כלומר, השם אומר שאברהם שמע בקולו במשך עקב שנים. 172 שנה. משמע שבמשך 3 שנים הוא לא שמע בקול השם. אם כן, יש פה חיבה מיוחדת שבין 3 שנים הכיר את בוראו. בסדר? מה זאת אומרת הכיר את בוראו? ילד בן 3 מכיר את בוראו? גיל 3 פעם זה היה משהו, אה? רבקה בת 3, אתה מאמין לזה? אתה חושב שרבקה הייתה בת 3? שהשקטה 10 גמלים? מה? כן, היא הייתה נערה, היא הייתה ילדה קטנה או נערה, אבל ודאי שלא בת 3, מה? איך אפשר שבת 3? כי הייתה בת 3. השאלה מזו בחינה. אם אתה מדבר מהבחינה המדרשית, ודאי שהייתה בת 3. אם אתה מדבר מהבחינה המציאותית, ודאי שלא הייתה בת 3. המדרשית מצד הראוי בעצמיות של הדברים. כך מסביר המהר"ל. שהייתה בת 3, במובן הזה שמרגע שביאתה ביאה, היא ראויה ליצחק. אבל במציאות היה כמה שאפשר. בסדר? כך אומר... מה שאפשר, ילדה קטנה שיכולה להשקות 10 גמלים. בכל זאת, מה זה לא פשוט להשקות 10 גמלים עם קד אחד. מה
הגובה של משה?
מה הגובה של משה ועוד כמה דברים כאלה. זה בספר באר הגולה למהר"ל מפראג. מי שלא מרוצה מההסבר הזה, שיתלונן אצל המהר"ל. בסדר? לי מותר לקבל את דעת המהר"ל. עכשיו, אז מה זאת אומרת שאברהם בן 3 שנים מכיר את בוראו? בגיל 3, אדם הוא לא פילוסוף גדול, נכון? אבל הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, זה הכוונה. מה? כן, בגיל 3, ילדים כבר מתחילים להיות בשלות מסוימת, ודאי, נכון? רואים ילד בן 3, בדרך כלל גם יודע לדבר, לא תמיד. יש ילדים שהרבה יותר מאוחר מתחילים לדבר, אבל גיל 3, אדם מתחיל לתמוע. הוא תמע על העולם, שואל את עצמו שאלות, הוא לא מרוצה ממה שמציעים לו, הפולחן האלילי וכדומה, הוא אומר, יש משהו אחר. זה הכוונה, בן 3 הכיר. אחר כך היה יותר גדול, התחיל כבר לחקור יותר, קראת הספרות, שאל שאלות את האנשים, התווכח וכו'. כלומר, זה ודאי שזה תהליך הדרגתי אצל אברהם.
כן.
בגיל 40, יש רבים, בגיל 50, יש כל מיני דעות. אז מה זה אומר? בגיל 52, יש כאלה שאומר. זאת אומרת שזה תהליך. כן. אבל מה נקודת המוצא של אברהם? הוא לא מרוצה מן המצב. כלומר, הוא לא מקבל סיפוק מן התוכן שמאכילים אותו. במובן הזה, הוא בלגניסט. נכון? יש... יש סיפור כזה שאברהם שבר פסלים. איפה זה כתוב? במדרש, נכון? בתורה זה לא כתוב שאברהם שבר פסלים. זה כתוב גם להבדיל מיליארד הבדלות בקוראן. בקוראן זה כתוב מפורש שאברהם שבר פסלים. מאיפה הקוראן יודע? מהמדרש כמובן. אבל זאת אומרת שאברהם שובר פסלים... אז זה יוצא לפי זה שהוא הולך נגד המוסכמות. אז איך היינו קוראים לאדם כמו אברהם בימינו? אתאיסט. הוא אתאיסט. הוא לא מאמין באלים. ברור. וככה תפסו אותו. אגב, גם הרבה יותר מאוחר אנחנו רואים בעולם ההלניסטי רומי טענו שהיהודים הם אתאיסטים. והביאו הוכחות לזה. ההוכחה שבתוך המקדש שלהם בירושלים, בחדר הפנימי אין כלום. אז זה סימן שהם לא מאמינים באלים, והם בזים לכל קודש. בסדר? זה טענה של תציטוס. העולם ההליניסטי רומי, מתי זה?
לא בסדר, כאילו, זה לא נכון הטענה הזאת, כי בבית ראשון היה משהו.
בבית ראשון זאת לא טענה. להפך, בבית ראשון הטענה עוד יותר חזקה. הטענה בבית ראשון עוד יותר חזקה. כי מה היה בתוך קודש הקודשים בבית ראשון? היה ארון, נו ואז מה?
בית
שלי
לא היה ארון.
שאלתי מה היה בבית ראשון. אני שאלתי מה היה בבית ראשון, היה ארון, נכון? מה היה על גבי הארון? קרובים, נכון? מה זה קרובים בתרבות העתיקה? לא, זה מרכבה. כן, כלומר, בכל ציורי הקיר והפסלים שאנחנו מוצאים מהעת העתיקה, בכל התרבויות העתיקות, יש תמיד איזה יצור עם כנפיים שמשמש כמרכבה לאילים. נכון? אריה עם כנפיים, סוס עם כנפיים, כן? פקסוס, המפורסם. תמיד יש איזשהו יצור או איזה דרקון עם כנפיים. ותמיד, תמיד, אצל עובדי עבודה זרה, היצור עם הכנפיים משמש כמרכבה שעליה רוכב האליל. יוצא לפי זה שבעיניים של אדם מתקופת בית ראשון, כשהוא רואה בקודש הקודשים קרובים עם כנפיים, והוא רואה שאין עליהם כלום, הוא מגיע לאותה מסקנה שהגיעו מבית שני, שהיהודים יש לה, אין להם אלוה. אדרבה, הם עושים איתנו צחוק, הם עשו קרובים ולא שמו עליו אליל.
אז זה יותר חריף מהבית
שני. עוד יותר חריף, בוודאי. ברור. אבל זה אומר שהמסר של היהדות היא שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. הרי היה, על גבי הקרובים שלו אין כלום. בסדר? אפילו קרובים אין, אבל זה יותר חזק שיש קרובים. זה מראה עוד יותר את הביזיון לאמונות האליליות. אתה לא שם שום דבר. מה?
למה לא הסבירו להם?
כי הם לא היו מסוגלים להבין. לא, והרי היה שלהם היה פסלים. בסדר? מה? זה אותו דבר. כן. אז איפה היינו? למדת שבן שלוש שנים הכיר את בורו. אל הארץ. אגב, מה פירוש המילה עקב? כן, אבל מי זה מילה זה בא? העקבים. מה זה העקבים? זה התחתית של הרגל. זה מה שהולך. כלומר, אברהם הוא עוקב. הוא הולך. לכן 172 שנה הוא יודע את השם בהליכה. בסדר? אל הארץ אשר אראך. לא אמר לו למקום פלוני. זו ניסיון בתוך ניסיון. כן, הרי תרח כשלקח את אברהם ואת לוט ואת שרי, נכון? מה כתוב? ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. כלומר, תרח ידע לאן הוא רוצה להגיע. ויבואו עד חרן וישבו שם. והיחי תרח בן חמש שנים, והיה תרח בן חמש שנים ומאתיים שנה. וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך וכולי אל הארץ אשר אראך. האם אברהם יודע שהוא מכוון לארץ כנען? לא, הוא לא יודע. הוא לא יודע לאיזה ארץ הוא מגיע. ולאיזה ארץ הוא מגיע בסוף? לארץ כנען.
למה הוא לא דיבר עם אבא שלו?
מה?
לא דיבר עם אבא שלו?
ודאי שדיבר עם אבא שלו.
אז למה הוא לא ידע?
ידע שהוא לא ידע. השם אומר לו, לך אל הארץ אשר אראך. מה זה קשור? אל תבלבל את המוח. תרח, כשיצא מאורכזים, רצה להגיע לארץ כנען. זה נכון? נכון. עכשיו, כשהשם אומר לאברהם ללכת, הוא האם אומר לו ללכת לארץ כנען או לא?
לא.
לא. אז אם כן, הוא לא יודע לאן הוא צריך להגיע. בסדר? עד כאן ברור? טוב. אז לכן, כשהוא אומר לו אל הארץ אשר אראך, הוא לא אומר לו לאן הוא צריך להגיע. לאן הוא מגיע בסוף? לארץ כנען. אז למה לא אמר לו? ניסיון בתוך ניסיון. מה זה אומר? אם אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אתה לא תגיע. כן, למשל, אם תשאל, את הרצל, כשהוא מחליט להקים את מדינת היהודים בארץ ישראל, האם אתה יודע, כשאתה מקים את ההסתדרות הציונית וכותב את מדינת היהודים, האם אתה כבר יודע איך תפתור את כל הבעיות? התשובה היא לא. אם הרצל היה מחליט, אני לא עושה שום דבר עד שלא מצאתי פתרון ברור לכל הבעיות שיצוצו. אז הוא לא עושה כלום. יוצא לפי זה שהמעשה הציוני הוא מעשה של אמונה. נכון? אתה עולה, כשנגיע לגשר, נעבור אותו. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאברהם. אם אתה רוצה להגיע לארץ ישראל, ארץ ישראל דורשת ממך פתיחות. פתיחות אלא בלתי נודע. אם אתה רוצה מה?
לפעול בחיים, אל
תחכה עד... כן, שיש לך... למשל, נכון. האם אני אצליח את הנישואין שלי עם אישה פלונית? איך אתה יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. יוצא שכל המתחתנים משוגעים, נכון? כי הם לוקחים על עצמם סיכון שאתה לא יודע מה יהיה, נכון? אלא מה? החיים ככה בנויים. אז כיוון שאברהם בא להוסיף ממד של חיים חדשים, הוא צריך לא לדעת לאן הוא הולך. אותו דבר כשהוא הולך אל ארץ המוריה, ועליהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. בינתיים אתה הולך בלי לדעת לאן אתה הולך. אשר אומר אליך, בעתיד. אומר זה... אתה שואל שבסוף, וירא את המקום מרחוק, זה שאלה. אבל אני מדבר לפני הפסוק הזה. אומר, הכוונה שאתה עוד לא יודע לאן אתה הולך. בסדר?
מה אמונה מעניקה לפתיחות?
פתיחות זה אמונה. זה הגדרה.
אמונה אומרת, אני יודע לי שיהיה טוב.
ומנין לך? כלומר, ההנחה שיהיה טוב, היא הנחה אופטימית, יש לה היגיון, אין לה הוכחה. אבל למה אתה מאמין? זה בגלל שאתה פתוח. יש אדם שהולך ואינו יודע לאיזה מקום הוא הולך. מה עשה? נטל את כליו ואת אשתו. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה זה כאשר דיבר אליו? בלי לדעת לאן הוא הולך. ועשך אין כתיב ועשימך. אלא ואעשך, אמר לו, אותך אני בורא בריאה חדשה. זו שאלה מעניינת, זה עונה על שאלה מפורסמת לגבי עם נבחר, בחירת עם ישראל. המושג בחירה הוא מושג לא לגמרי מתאים למה שזה בא לתאר. מדוע? כי אם אני אומר שצריך לבחור, אז תמיד תשאל השאלה, נגיד אני צריך לבחור בין שני דברים. נגיד בחרתי באחד ולא בשני. תמיד, גם אחרי הבחירה של האחד, תתלווה השאלה מדוע לא בחרת בשני. אולי טעית בבחירה, יכולת לבחור את היותר טוב, נכון? מה שאין כן בחירה אלוהית, זה לא שאלוהים מתלבט בין האומה הזאת לאומה הזאת, אלא בחירה היא יצירה. בחירה אלוהית היא בעצמה יצירה. וזה מה שכתוב כאן. אותך אני בורא בריאה חדשה. נכון. למה לא? זה בא בירושה ובריאה חדשה. נכון. כלומר, מאברהם אבינו נולדת אנושות חדשה. יש דבר מעניין, יש לאדם הראשון כתוב, ויהי כל ימי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה וימות, נכון? הביטוי הזה, חיי אדם אשר חי, מופיע בתנ"ך כמה פעמים?
פעמיים.
פעם ראשונה איפה?
באדם הראשון.
פעם שנייה?
באברהם.
ויהיו ימי אברהם אשר חי 5 שנים ו-70 שנה ו-100 שנה. נכון? כלומר, אברהם אבינו הוא כמו אדם הראשון חדש. הוא פותח אנושיות חדשה. בסדר?
צריך את הבסיס הזה.
מה?
אתה מכיר את העניין האלוהי שיעבור
מכן. כי אתה לא יכול לתת ללא תשתית. אם אתה נותן אורות ללא תשתית, אתה שובר את הכלים. כן, כעניין שנאמר, ויעש אלוהים את הרקיע, ויעש אלוהים את שני המאורות, אז גם פה, ועשך לגוי גדול. כלומר, זה השלמה של התהליך של הבריאה. יש פסוק, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם. אומרים חז"ל, אל תקרא בהי ברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. בסדר? אז בריאה חדשה, זה השלמה של מעשה בראשית. מעניין שאיך גוי, עובד אלילים, יכול להבין פסוק כזה, בשביל אברהם נברא העולם. גוי עובד עבודה זרה, מתרגם את זה אוטומטית באברהם ברא את העולם. ולכן, בהודו, הם נותנים את שמו של אברהם לבורא. נכון? ברהמה. אברהמה. אברהמה זה הנשימה הגדולה שממנה התהווה הכל. כן? אז, וגם הממד הנקבי של האלוהות שם זה משהו דומה לשרה, שרה יאנה או משהו כזה. שרה מה?
שרה
סבתי. אז אמר רבי פנחס, הכהן, בר חמה. מתי עשה הקדוש ברוך הוא את אברהם לגוי גדול? הרי כתוב, ואהסך לגוי גדול. אז ואהסך זה לשון עתיד. מתי נעשה הגוי הגדול? מי שקיבלו ישראל את התורה, שכן משה אמר להם, ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו וכו'. בסדר?
אמר שפעם, המתנת התורה היא
בגלבה, אז מה? אז מה? עכשיו, דבר מאוד מעניין, במעמד הר סיני כתוב, ועתה אני חלי ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול. מה? לא, כלומר, ההצעה היא לוותר על עם ישראל, ושמשה יהיה גוי גדול. זאת אומרת שבאותה שעה נהיו גוי גדול. ואי אפשר לעשות את משה לגוי גדול אם יש עם ישראל, כי הגוי הגדול זה ישראל. זה גם ראיה לדברי המדרש. אז כאן ברור?
למה שנותן תורה ולא שאתה נצא
לארץ? כי אז לא היו גוי גדול, היו רק גוי. להוציא גוי מקרב גוי. מה? למה לא בכניסה לארץ? זה באמת נכון מה שאתה אומר. היה צריך להיות שיכנסו לארץ ואז יקבלו את התורה. נכון? ואז יבנו את בית המקדש. והסדר יתפקשש. כלומר, התורה מתארת לפנינו פשלה. נכון?
כן, אבל אתם רואים שהתורה היא זאת שאומרת גדולה לעם ישראל.
כן, זה ברור שהתורה נותנת גדולה לעם ישראל. רק שזה נעשה לא בזמן הנכון. מה? היה צריך להיות שעם ישראל יצא ממצרים, ייכנס לארץ, ואז יקבל את התורה ויבנה בית המקדש. לא קרה כמו שצריך. למה? בגלל שלא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. כלומר, במקום להיכנס ישירות דרך ארץ פלישתים לארץ ישראל, היה צריך לעבור דרך המדבר. ואז כיוון שתקועים במדבר, בוא נקבל את התורה. בסדר? מה? כן, כיוון לא, זה היה... אי אפשר היה יותר, כלומר, יותר נכון, החולשה של עם ישראל מול האפשרות של מלחמה עם הפלישתים, היא זו שמזקיקה את נתינת התורה. על מנת לחזק אותם. בסדר? כי לכאורה, נתינת התורה בכלל זה בעיה. כי מה אומרת לי התורה? התורה אומרת לי מי אני. אני אמור לדעת מי אני, גם בלי שיגידו לי. מתי צריך להסביר למישהו מי הוא? כשהוא שכח. מתי אדם שוכח את זהותו? בתאונת דרכים קשה. נכון? אז יש לו אמנזיה. הוא פתאום לא זוכר מי הוא. אז כותבים לו בשיקום, קוראים לך כך וכך, אתה גר במקום פלוני, המקצוע שלך זה זה וזה, אשתך זה זו, הילדים שלך זה אלה. כי הוא כל פעם צריך להסתכל כדי לזכור מי הוא. אז משהו לא נורמלי בזה, נכון? האבות למשל לא היו צריכים את זה. האבות קיימו את התורה בלי שניתנה. אז משהו לא היה בסדר, משהו התפקשש, ולכן היה צריך לתת את התורה בסיני, ולכן היה צריך לבנות את המשכן במדבר, וכל הדברים המתלווים לזה. זה לא נורמלי. מה אתה רוצה?
אז
למה המלאך משקיע מן האדם את התורה? שאלה טובה, אבל מה זה נוגע לנושא שלנו כעת? כן, אבל אני לא מבין את הנקומה, למה אתה שואל את זה? זו שאלה יפה, אבל היא קשורה לנושא אחר. נכון? מה?
אחת הסיבות אולי שישראל היו חלשים מלפשטים זה כי הם לא הוציאו את מצרים, כולם?
יכול להיות, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. נכון? כלומר, כל השאלות האלה הן שאלות טובות, הן הצעות טובות, אבל זה לא הנושא שלנו. בסדר? טוב. מזה אנחנו לומדים פה הרבה דברים. אבל העניין של יצירה חדשה, זה בא לומר שמאברהם אבינו יש איזה ריסט בעולם. כלומר, עד אז אברהם עסק בהפצת אמונה דתית, מי לך לך ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תהפוך לאומה, גוי גדול. איך תהפוך לגוי גדול? על ידי שהאומה הזאת תקבל את התורה. כן? לסחה לגוי גדול, יש פסוק בפרשת כי תבוא, היום הזה נהיית לעם, מה המשך? לשם אלוהיך. לפני כן היית עם, כן? יש טעות מצויה שאומרת שעם ישראל נהיה עם בהר סיני, זה שטויות. עם ישראל היה עם הרבה לפני, אבל הוא נהיה עם לשם בהר סיני. ברור, אבל ודאי שהיה עם הרבה לפני, כמו שאמר פרעה, הנה עם בני ישראל. טוב, עד כאן להיום.